אז בשיחה הערב אנחנו ככה מרבים לדבר על ככה עם הדשה קרובה על מה שקורה בתרגול סביב הנושא הזה, לדבר על על החוויה שלנו, על האופנים שאנחנו מציעים ומזמינים לפגוש את המופעים השונים. ואני רוצה בשיחה הזו קצת להתרומם ולדבר ממבט ש משקיף או לפחות מציע את האפשרות לראות את התמונה הגדולה. אני חושב שזה הכי מדויק, לראות את התמונה הגדולה, אולי פחות את הפרטים, כדי להבין לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו לפחות היינו רוצים להגיע. אז כולנו אנחנו יודעים חיים במציאות דואלית, תפיסת המציאות הרגילה שלנו. האגו שלנו מייצר את ההפרדה הזו בין אני כאן, בין העולם שם. יש כל מיני, אני תמיד שב וככה מונה ומפרט את זה, יש כל מיני מנגנוני הגנה על האני שלנו, כן? התנגדות, הסתגרות, תוקפנות, שיפוטיות, הדחקה, אין סוף. אולם איזה מנגנוני הגנה על אותו מבנה שאנחנו בעצם יוצרים ומתחזקים חיים שלמים. והאמת היא שזה יושב על איזה ידיעה אינטואיטיבית שיש לנו, כן? וניסיון ליצור איזה אי, אפשר לומר, אי של ביטחון בעולם שמה שמאפיין אותו זה שינוי תמידי, נכון? ארעיות, חולפיות, אי ודאות, אובדן, אובדנים, כן? אז במובן הזה האגו הוא למעשה מנגנון הישרדות מאוד מאוד מתוחכם. אבל הגבולות האלה, כן, גם משאירים אותנו מנותקים, מנוכרים באיזה מין סוג של קונפליקט מתמשך, כן, עם המציאות סביבנו כתוצאה מאותה אסטרטגיה קיומית שלנו, כן? הבודהיסטית קוראים לזה סמסרה. זה המשמעות של זה. אבל באמת למרבה המזל התברכנו, כנראה שעשינו כמה דברים טובים בגלגולים קודמים ונולדנו גם בגלגול הזה כבנות ובני אדם. אז רק לבני אדם בעלי תודעה, כן, יש אפשרות גם להבין, להכיר, לחוות ולהתנסות, אפשר לומר, בממדים נוספים של הכרה, של מציאות, שבהם המחיצות האלה בינינו לבין העולם, בין האני לבין כל מה שהוא לא אני, כן, נושרות, נפלות, מתמוססות. דיברתי על זה בקבוצות, תמיד אני מדבר, זה לא איזה חוויות מיסטיות יוצאות דופן, זה גם יכול להיות כאלה, אבל אנחנו מכירים אין ספור סיטואציות כאלה, אנחנו פחות ערים להן. יש לא מעט מצבים, אפילו יומיומיים, שבהן האני הנפרד הזה, כן, לפעמים מתמוסס, לפעמים מתרחב ולפעמים ממש נעלם. והמימד הזה מגלה לנו את מה שאנחנו קוראים לו האמת המוחלטת, הטבעה האמיתי של המציאות שאנחנו לא נפרדים ממנה, אנחנו המציאות הזו בהרבה מובנים, אנחנו בתוכה, ובאמת בלתי ניתנים להפרדה, נתונים בהתהוות גומלין, כן? חלק מהקיום עצמו, מאותו תהליך מופלא שאנחנו קוראים לו חיים. והמימד הזה, חשוב לומר, הוא לא מותנה, כן? הוא לא נוצר בנסיבות כאלה או אחרות. החוויה שלנו נוצרת בנסיבות כאלה ואחרות, כן? הוא לא מופיע במצב מסוים ולא נעלם, כן? הוא פשוט נמצא תמיד ומוכן להתגלות בפני התודעה, כן? שיודעת איך להכיר אותו. והפרדוקס של הקיום האנושי הוא שבגלל שאנחנו כל כך מותנים על ידי תפיסת המציאות הדואלית שלנו, כן? אנחנו לא מבינים מצב שבין בו שתי האמיתות האלה, היחסית והמוחלטת, כן? שכאילו סותרות זאת זו ואפילו מנוגדות לכאורה, אבל רק לכאורה, מתקיימות ביחד. בלשון הדימוי קשה לנו להבין שמבחינת האוקיינוס הגלים הם רק הופעה זמנית, איזו מין התגבשות זמנית כזו, כן? תולדה של תנאים ונסיבות כמובן, של אותה מהות האחת מים. אז מבחינת הגלים, אנחנו, כל הגלים שיושבים כאן, אנחנו באמת תופעה ייחודית וחד פעמית ונפרדת ושונה מאחרים, ודאי. מבחינת המהות, אנחנו לא באמת נפרדים. אפשר לומר שונים, בהחלט שונים, באופן ודאי ומוחלט שונים, אבל לא נפרדים. אבל להיות אנושי, כן, זה להיות גם גל וגם אוקיינוס, להיות מאיזה מין קשר בין שני הממדים האלה, כן? הסמסרה הדואלית, החוויה של הנפרדות, והנירוונה, אפשר לומר, הלא דואלית, החוויה של האחדות. וכשאנחנו מדברים על הדרמה, אני בטוח שכולם, כולכם שמעתם ומכירים את הדימוי הזה, עוד שני היבטים, את שתי הכנפיים, נכון? שני הכנפיים, החוכמה, כן? שמתבטאת בעצם בהבנת הריקות של כל התופעות, כן? ואהבה, ושניהם שלובים זה בזה, לא נפרדים, מזינים את זה, ניתן אפילו לומר. ולמעשה אפשר לחשוב על הדרך הרוחנית כאל מסע שהכיוון שלו אחד, זה פתיחה הולכת וגוברת ומתמשכת אל הפלא הזה שאנחנו קוראים לו חיים או קיום או אהבה. מהמסע הזה יכול להפחיד, צריך לומר. כי כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו נדרשים לעזוב את הקרקע הבטוחה שלנו, את כל ההגדרות האלה של אני ואחר, כן? את תחושת הנפרדות הבסיסית שלנו. וכמו אהבה, גם הדרך הזו היא יותר אינטואיטיבית מאשר רציונלית, כן? וכשאנחנו מאפשרים לאהבה להיכנס לתוכנו, אם אפשר לומר את זה ככה, למוטט את הגבולות המלאכותיים האלה שבנינו בעמל קורב בינינו לבין העולם, אפילו בינינו לפעמים לבין האובייקט של האהבה שלנו, אנחנו נחרדים. יותר נכון, לא אנחנו נחרדים, התודעה שלנו נחרדת. התודעה שמחפשת, התודעה הרגילה שמחפשת סדר ושליטה וביטחון, כן? זה מה שהתודעה שלנו מחפשת, כן? על אהבה אינה רציונלית, כמו שהחיים הם לא רציונליים, למרות שאולי היינו מאוד מאוד רוצים שהם יהיו כך. אז התודעה באיזשהו אופן מותנית להתנגד לתחושה הזו, להרגיש מאוימת, כי כשהכל כל כך פתוח, כל כך נהדר ממדים וגבולות, אנחנו לא יכולים לייחס לזה שום דבר, אנחנו לא יכולים להבין, להצדיק, להתנגד, ובמילים אחרים, לא יכולים לשלוט. לא יכולים לשלוט. ולכן החרדה הגדולה, שאנחנו פתאום פוגשים או נחשפים או מתאפשר איזושהי הצצה, איזושהי נגיעה במרחב הזה. כי גם כשמדובר באהבה, לאהבה רומנטית שאנחנו מכירים, התודעה רוצה לשלוט בזה. רוצה לטפח את זה, רוצה להפוך את זה למשהו שאפשר להתייחס אליו, לעוד הישג במקרה הטוב, כן? יש לי את היכולת לאהוב. אז צריך לשאול מה בעצם חוסם את הלב, או מה חוסם את הפתיחות הזו. בתפיסה הבודהיסטית אנחנו נקרא לזה אביג'ה, הזכרנו את זה, זו החוליה הראשונה בשרשרת ההתהוות המותנית של 12 החוליות, כן? מתורגמת כבורות, דיברתי על זה בפעם שעברה, בורות לא במובן של ידע, בורות במובן של ראייה לא בהירה של המציאות, או ראייה שגויה, ראייה מוטעת של המציאות. כן? זה העיוורון שלנו, כן? חוסר יכולת לראות בבהירות את מה? את אשליית האני הנפרד. את התעתוע הבסיסי הזה שמנהל אותנו, מנהל את חיינו, זה השורש של כל הווריאציות של הסבל הקיומי שאנחנו מכירים. זה התנאי, זה הבסיס לסנקרות, שמעתם את המונח הזה, להרגלים שלנו, לדפוסים שלנו, לקיבעונות שלנו, חשוב לומר. אז שפוגשים כאב, אז התגובה האינהרנטית שלנו, כן, היא חמלה. אבל לא תמיד אנחנו חומלים. למה לא תמיד אנחנו חומלים? כי אנחנו פוחדים. לכולנו יש פחד מפני כאב. לכולנו נושאים צלקות מהמקרים, מהמצבים שבהם נפתחנו ונפגענו, ואנחנו לא מוכנים לשחזר את החוויות הקשות האלה, לחוות שוב את הכאב הזה, ואז אנחנו מתקשחים ונסגרים. זה סנקרה, זה מבנה שנוצר ביחסים כאלה, ביחסים אחרים, נוצר, מוצק, טבוע, והוא מזין, מתדלק את הפחד שלנו. אבל יחד עם זה, אני מאמין שזה, אתם יכולים לבדוק את זה עם עצמכם, זה לא ברמה של אמונה, כולנו רוצים תמיד להרגיש מחדש את החיבור הזה, את האחדות הזו, את חוסר הנפרדות, כן? גם אם נספר לעצמנו את כל הסיפורים, זאת תמצית ומהות האנושיות שלנו. כולנו יצאנו מן הרחם וכולנו רוצים לחזור לשם. וזה מה שהאהבה עושה, היא מורידה את כל החומות, את כל המגננות, היא פותחת, היא מאחדת. אבל אנחנו כל כך מרוכזים תמיד בעצמנו, כן? ואהבה דורשת בדיוק את ההפך, להרפות מעצמנו, להתחיל להרפות מעצמנו, ולהיפתח אל החיים, אבל לא להפוך לאיזה משהו אוורירי, ככה ניו אייג'י כזה, שמחבק את כולם ולא מחובר לעצמו, אלא מתוך תחושת נוכחות מאוד מאוד מעוגנת בקרקע, מאוד מחוברת לחיים. ומאוד מעניין למצוא את הגרעין של האהבה בכל דבר. זה חייב להיות שם, כי היקום רווי באהבה, ושוב, זה מטה, זה לא אהבה שאנחנו, אהבה רומנטית של הספרים והסרטים, למרות שזה גם נחמד. אבל לא על זה אנחנו מדברים. פחד. פחד יכול להיות ביטוי של אהבה. אתם אוהבים משהו, רוצים לנוע לעברו, רוצים להתאחד, אבל חוששים להיפגע, ולכן אתם מפחדים ונסגרים. אז פחד, אם נלך למקור שלו, יכול להיות גם ביטוי של אהבה. כעס יכול להיות ביטוי של אהבה. שמשהו יקר לכם, נחסם או מופרע, הכעס הוא ביטוי לכך שהופרדתם, כן? ממשהו שחשוב לכם, ממשהו שאתם אוהבים. אז אם נלך לשם, גם הגרעין של כעס יכול לשבת או לנבוע מאהבה. אז אמרנו כבר שחמלה עולה בטבעיות כמו רטט לב מול כאב שלנו ושל אחרים. וחמלה אמיתית היא אף פעם לא מוגבלת בידי רחמים. רחמים יוצרים, צריך להבדיל היטב בין חמלה לרחמים. כן? רחמים יוצרים ריחוק ומפרידים בינינו לבין מוסר החמים שלנו, כן? וחמלה לא נחסמת, כן? בגלל החשש שלנו שנכרע מכובד המעמסה הרגשית. חמלה תמיד מגיעה ממקום של חיבור. חמלה תמיד מגיעה ממקום של חוסר נפרדות. אנחנו הרבה מובנים כמו מזהים את עצמנו בכאב או במצוקה של אדם אחר. משם נובעת החמלה, מתחושת החיבור והנפרדות. רחמים זה, אנחנו לא באותו לבל. אני באיזשהו מקום שמח שאני יכול לעזור, להושיט עזרה, כן, אבל זה אני, זה שמושיט עזרה, שנמצא כאן, ואובייקט העזרה נמצא שם. פעם מישהי מאוד מאוד קרובה אמרה לי, אני ממש מקבל את זה, נכון, חמלה, טוב שנתחיל עם רחמים, טוב שיהיה גם רחמים, או לפחות רחמים. Good enough, אבל אנחנו מדברים על חמלה, במובן של אחדות, של חיבור, של חוסן נפרדות. ואהבה וחמלה הן לא אנוכיות, כן? הן פשוט תגובה טבעית, ככה זה מתבטא, תחושת האחדות עם האחרים, שהם למעשה אנחנו עצמנו, כן? במובן הזה אנחנו משרתים את עצמנו, או נענים לעצמנו. אז האיחוד שבאהבה מחבר אותנו בשלמות, והחמלה לא רואה את מחווי העולם והצער שלו כמשהו שנפרד מאיתנו. הם שלנו פשוט מיותנו אנושיים. תמיד מספר את הסיפור של הסוטרה המוכרת של גרגר החרדל. מכירים? לא מכירים? אוקיי, אז גם אלה שמכירים ישמעו שוב, תמיד טוב לשמוע ולהזכר בה. משה הנפלאה הזו שהם תרופת צער באה אל הבודה כשבנה הקטן ומת על זרועותיה ומבקשת שישירה אותה. מה? לא שומעים? אז שאלתי אם שומעים. נדחוף את זה לפה קצת. עכשיו יותר טוב? אוקיי. אז האם תרופת הצער מגיעה לבודה שהתינוק תינוקה המת בזרועותיה ומבקשת שיעזור לה, והוא אומר בסדר, אבל קודם תעשי סיבוב בין בתי הכפר ותביא לי פשוט גרגר חרדל אחד מבית שלא פגש את המוות, שלא יודעים מה זה המוות. וכמובן שהיא חוזרת בידיים ריקות אל הבודה. הבודה היה חכם ולכן שלח אותה על המסע הזה, כן? יכול היה לומר לה את זה מראש, זה ברור, כן. אבל הוא שלח אותה להתנסות הזו, ככה אני יכול, אנחנו יכולים לדמיין לנו את זה, כן, את המסע הזה. בכל בית פותחים את הדלת, ופה מחבקים אותה, ופה בוכים איתה, ופה מראים לה, ופה מספרים אותה, ופה זה. היא עושה את כל המסע הזה, כן, כדי להבין שגם הכאב המאוד מאוד אישי ופרטי לחלוטין שלה, זה שלה, זה הילד שלה, הבן שלה שאיננו, אבל זה גם הצער והאובדן האוניברסלי, ולכן כשהיא משלימה את המסע הזה, אז היא מבינה מה זה האחדות הזה, מה זה החיבור הזה, מבינה מה זה המרקם האנושי, מבינה את הגליות והאוקיינוס, ללכת לשאול הדימויים. אז כאשר אנחנו מקבלים את הפגיעות והאנושיות המשותפת של כולנו, אז אהבה וחמלה פשוט הופכות להיות טבעיות כמו הנשימה שלנו. אנחנו פותחים את ליבנו ללא פחד וללא היסוס. ומערכות היחסים האינטימיות שלנו הם מרחב אמנם קשה, אבל נפלא לתרגל את התובנות האלה. כי אם היחסים, יחסים במערכות היחסים האינטימיות שלנו, הם חלק מהעבודה הרוחנית שלנו, אנחנו תופסים את זה באופן הזה, כן? אז הם גם מזינים את הייחודיות שלנו כאני, כאינדיבידואלים, כן? אבל גם משהו הרבה יותר עמוק מזה. הם מזינים גם את האחדות שלנו. אם מערכת היחסים היא כזו, אז למסלול הוא אחר לגמרי, כן? זה השניים שמתאחדים לאחד, כן? ומתוך ההתאחדות הזו, כדי שהאחד, כן, יוכל אז להתבטא שוב כשניים. אבל זה מהלך של התאחדות, כן? ואז היפרדות שהיא לא באמת היפרדות, היפרדות שכבר נובעת מהאחדות הזו, מהאחד הזה שכבר מתבטא כשניים. כן? אז זה להיות עצמנו מי שאנחנו, שונים, בוודאי שונים ונפרדים מבני הזוג שלנו, במובן הזה, במובן של השונות שלנו, כן? ובה בעת גם להניח לכל האג'נדות שלנו, האסטרטגיות, מנגנוני ההגנה שלנו, ולקבל במלואה את השונות של בנות, של בני הזוג שלנו, של מי שאנחנו איתו במערכת יחסים כזו. המשמעות היא שבאמת אנחנו צריכים ללמוד לרקוד בשני המישורים האלה בו זמנית. רק אז כשאנחנו חופשיים מכל אלה, אנחנו באמת יכולים להיכנס למרחב שהוא, איך לומר, גדול יותר מהשניים, משנינו, שבו כל הפצעים, כל האמונות, כל הדפוסים, כל הפחדים, כל הסנקרות, כל מה שמפריד בינינו, באיזשהו אופן גם מתקבל, יש לו מקום, אבל גם מתמוסס. ואז נפטר, כאילו לכאורה פרדוקס, כן? רק כאשר אני מאפשרת לפרטנר שלי להיות כפי שהוא או כפי שהיא, מבלי לנסות לכופף אותו או אותה איכשהו להעדפות שלי, הוא או היא כבר לא נפרד ממני, כן? אני יכול להיפגש, אנחנו יכולים להיפגש, אנחנו יכולים להתאחד, כן? המרחב הפתוח של המודעות שבו האגו והחירות נמסים ונעלמים. אז זה בו זמנית, וזה מה שכל כך קשה לנו, מכיוון שאנחנו כל כך מוגלים להיות או פה או פה. כן? אבל זה אחד המרחבים שבאמת באמת גם מאתגרים וגם מזמינים אותנו באמת לבדוק אם אנחנו יכולים גם להזין את... מה?
טיפה חלש.
טיפה חלש? אז אני אנסה להפסיק. אז אוקיי, אז אני אנסה גם להפסיק להתנדנד, גם לדבר. מה זה נגד כל הרגילים שלי? אני לא? בסדר? או הנה עכשיו זה משלם. מה? כן. ואז אנחנו באמת יכולים לחזור ולטעום שוב מהמימד האבסולוטי הנפלא הזה, שבו אני לא חייב יותר להגן על עצמי, שבו היחסי והמוחלט הדואלי והלא דואלי מתאחדים, ואז אני יכול, או אנחנו יכולים להיות ביחד אבל חופשיים, ולהתענג באמת על הגילוי המשותף הזה של הריקוד הזה של אהבה שמתקיים כל רגע, אנחנו קוראים לו חיים. הבת שלי התאהבה, עכשיו היא כבר לא מאוהבת, אבל היא התאהבה. והפסיקה להיות היא. הפסיקה לאכול, הפסיקה לחיות. אז זה נהדר, כן, נפלא במובן, הרבה מובנים, וואו, גדול, וסדר וזה. אבל היה שם אובדן של האני, שממשיך להתקיים, היה שם אובדן מלא ומוחלט של האני, וכשזה קורה, ומשהו מתחיל להיסדק, אז גם השבר הוא מאוד מאוד גדול. כן? אנחנו לא רוצים ללכת לשם. התאחדות מסוג אחר שבה אנחנו נשארים, כמו שאמרתי, התאחדות שאז אנחנו יוצאים לריקוד שלנו כשניים. זה מאוד שונה. אז אנחנו יכולים לדבר על מטה. אני רוצה קצת לדבר על מטה. מה? על מה? על הבת שלי? אני אמשיך את זה דרך השיחה שלי, בסדר? אמשיך את זה דרך השיחה שלי. תזכרו, אנחנו מדברים על בו זמנית, על גם וגם. זה לא גם וגם. איבוד האני זה לא גם וגם. הגם וגם הזה זה מה שקשה לנו לשמר ולתחזק. אז מטה. מטה זו אהבה שהיא לא מותנית בתנאים, בנסיבות, באדם כזה, באדם אחר. זו תחושה של אחדות, זו באמת תחושה של שלמות. זו ידיעה שכך הם הדברים, לא מפני שזה צודק או נכון, אלא פשוט מפני שהם לא יכולים להיות אחרת, בהרבה מובנים. אז זו לא התלהבות, בניגוד להתאהבות נגיד, זה לא התלהבות או התפוצצות או אקסטזה, זה להפך, זו תחושה של מלאות, כן? של הוויה, זה כמו שאחרי שהיינו אולי צמאים, אולי אפשר לחשוב על זה ככה, ושתינו משהו, זה סוג של הכרת תודה ושמחה שקטה בקיום עצמו. זה יכול להיות אותו משכן שמימי שעליו מדבר הבודה. זה תחושה ש מלאות ושלמות, שאין את התנועה הזו של האני שצריך משהו. האני שצריך משהו. אני תמיד צריך משהו. אני מתבטא כצורך במשהו. אני נבנה וניזון מתחושת החסר, מתחושת הנפרדות. בסדר? מציץ כל הזמן על השעון כדי לשמור עליכם. אז זו איכות לכולנו יש, כי טבענו אמיתי, ואם נדע לטפח אותה, אז באמת נוכל לשים קץ לסבל ולדעת אולי ביטויים שלמים ומלאים יותר של עושר אמיתי. כך שאם לא נתנגד לחיים ולא נשים את העצמי המדומה שלנו מחוץ לאירוע, מחוץ לחיים, כן? אז לא יש שם אף אחד שישפוט את זה, יתנגד לזה, יפחד מזה, ייפגע או ייעלב, ואז כל תחושה תחלוף, כל מחשבה תתפוגג, פשוט כי זה טבעם של החיים, אלה מאפייני הקיום, אניטה, אניצ'ה, אנטה, דוקה והפסקה של דוקה. ולומר, דיברתי בשיחה הקודמת על השפה שלנו, עד כמה הדיבור שלנו, האופן שבו אנחנו מדברים, כן? עד כמה הוא מייצר את הנפרדות הזו, עד כמה הוא בונה את האשליית האני הנפרד, כן? אנחנו מדברים, אנחנו אומרים, החיים שלי, נכון? הרבה פעמים החיים שלי דבש, למה אני אלך לזה? החיים שלי דבש, בסדר? בואו נהיה עם זה. מה זה אומר החיים שלי דבש? אני צריך להיות מחוץ לחיים ולהתבונן עליהם, ואז להגיד, החיים שלי דבש, נכון? אבל אני זה החיים שלי. אני זה החיים שלי, אני לא נפרד מהחיים שלי. אין החיים שלי, אני זה החיים שלי, שמתבטאים ככה ומתבטאים ככה, ורגע מסוים ככה ורגע מסוים אחרת. ברגע אחד הם דבש וברגע אחר הם, מה זה ההפך, לא יודע. אוקיי? אז עצם הדיבור הזה, עצם ההמשגה הזו, החיים שלי, תראו עד כמה זה מייצר את ההפרדה הזאת בתודעה שלנו, כן? החיים שלי הם כך או אחרת. אני לא נפרד מהחיים שלי. חשוב מאוד להבין את זה, לא כמושג, ממש כחוויה חיה, כן? וחשוב להבין בהקשר הזה מהי דוקה, גם כי זו האמת הראשונה שהבודה לימד מבין ארבע המיטות הנאצלות. כי אם אנחנו מגדירים דוקה כסבל על ביטוייו השונים בחיים הרגילים, כאב פיזי, מחשבות תורדניות, מה שלא יהיה, אנחנו לא באמת מבינים את הדוקה העמוקה ביותר, כן? שנובעת מהאמונה הזו שאנחנו והעולם מתקיימים כמהות ממשית, אבל בשני ממדים נפרדים. אני כאן, עולם שם, ושניהם אמיתיים. כן? אנחנו לא מבינים לעומק על מה אנחנו, על מה מדובר כאן. כי זו הדוקה העמוקה ביותר, כן? זה לא הדוקה שנובעת כתוצאה מקושי, מכאב כזה או כאב אחר, כן? שיש לנו אמצעים שונים לעבוד איתה, כן? הדוקה הזו מקורה בתפיסה שלנו, בבורות שלנו, יותר נכון לומר, כן? זה הכלא של התפיסות שלנו, היא נקראת סנקרה דוקה. סנקרה, אותו מבנה, אותם דפוסים, סנקרה דוקה, כן? זה הסבל העמוק ביותר שמקורו בכך שכל הדברים מותנים, מורכבים, מפוברקים, תחשבו על המילה מפוברקים, fabricated, כן? לא קיימים כפי שאנחנו תופסים אותם, ריקים מכל מהות עצמית, ולפיכך הם לא יכולים להסב לנו עושר קבוע. לחזור על זה, כל הדברים, אין דברים, כל התופעות, כן, הן מורכבות, fabricated, הן מורכבות, אין תופעה שעומדת בפני עצמה, כן, תחשבו על התהוות מותנית, הן תופעות מותנות ומורכבות, כן, והן לא קיימות כממשויות כפי שאנחנו תופסים אותן, כן, הם ריקים מאיזושהי מהות עצמית, הם תמיד תלויים, תמיד מותנים, תמיד מורכבים, ולכן תמיד גם התפרקו. זה המשמעות של זה. הסנקרה דוקה, אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא מבינים ששום דבר לא יכול לספק לנו עושר קבוע, מתמשך קבוע, שזה לא ידכא אתכם. אני רואה את הפרצופים כבר נמשכים. אבל שום דבר לא יכול לספק לנו, לא שלא לא יכול לספק לנו עושר, אבל עושר נמשך וקבוע. למה? כי שום דבר לא נותר על עומדו. אין תופעה אחת שנשארת, בין אם זה מערכות יחסים ובין אם זה whatever. אוקיי? והאמונה הממש פרדיגמטית הזו, כן, בנפרדות הזו, מזינה את הפחד הקיומי שלנו. כי אם אנחנו קיימים, אנחנו לא רוצים להפסיק כמובן להתקיים, ואז החיים שלנו הופכים למאבק הישרדות. אבל אז אנחנו מחמיצים, באמת מחמיצים, משהו שהוא מעבר לדוקה. מעבר לדוקה. אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, את ההתמוססות של תפיסת המציאות הזו, כן? התמוססות של הגבולות האשלייתיים האלה, בין האני כאן והעולם שם, שהיא יכולה להתבטא כבליס, ממש, כהאושר האולטימטיבי, היעדר פחד. אחת ההגדרות של נירוונה או ניבנה זה היעדר פחד. אתם יכולים לעלות על הדעת חיים נטולי פחד? נכון שקשה לעלות על הדעת חיים נטולי פחד? לחלוטין? זו אחת ההגדרות של ניבנה. היעדר פחד. ואנחנו מחמיצים את השחרור מדוקה, כי מעבר לתפיסות שלנו, תחשבו על תפיסות, תחשבו על המילה תפיסות, תפיסה זה perception, על תפיסה, תחשבו על, על תפיסה כזו, תפיסה, כן? מעבר לתפיסות שלנו יש חיבור עמוק יותר עם העולם, עם החיים, זה התמזגות עם מה שאף פעם לא היה באמת נפרד, שמאפשרת לנו סוג של ראייה אחרת. אנחנו עולים לדבר על זה באומנות, יש איזה ביטויים שונים שהם לא, לאו דווקא רק המחוזות הרציונליים והלוגיים והמושגים שאנחנו מכירים אותם. יש שירים נפלאים, אחד מהם, ויליאם בלייק, מאוד מאוד מוכר, מכירים? ויליאם בלייק. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. לראות עולם בתוך גרגר חול וגן עדן בפרח בר, אחזק את האינסוף בכף ידך ואת הנצח בשעה. ולשם מוביל המסע הרוחני הזה. זו ההתעוררות, זו החופש, הדרמה, באמת הנעלה, הנשגבת, מה שהבודה כנראה הבין, גילה, שקשה כל כך להבנה בכלי החשיבה הרגילים שלנו. שהבודה מדבר על ההתעוררות שלו, על מה שהוא הבין, מדבר על הדרמה, כן, על האמת שהוא גילה. הוא אומר, היא נעלה, היא נשגבת, היא מעבר לחשיבה הרגילה שלנו, הממשיגה שלנו. אז אנחנו מחמיצים את התובנה העמוקה והמשחררת הזו אם אנחנו מגדירים את הדרך הרוחנית שלנו כאפשרות להתמודד עם דוקה רגילה. זה שיפור התנאים לעומת שחרור מתנאים. שיפור התנאים לעומת שחרור מתנאים. והדרך להבין את זה היא דרך החקר של התופעות. דמה ויצ'יה. אם אנחנו מגדירים את הדרך הרוחנית שלנו כאפשרות להתמודד עם דוקה רגילה, זה הולך לשם, כן? דמה ויצ'יה, חקר התופעות, ובעיקר התופעה העיקרית מבחינתנו, הנה, זו שיושבת כאן מולכם, כן? האני, כן? זה להבין מהי התופעה הזו, איך היא נוצרת, איך היא מתהווה, ולומר שכבני אדם אנחנו תופעה ייחודית. מצד אחד אנחנו מערכת פיזית ביולוגית שכוללת גם מגנון מנטלי ורגשי, והמערכת הזאת מתפקדת בתוך הזמן, נולדנו ואנחנו עתידים מתישהו למות, זה ברור לכולנו. אבל הנוכחות, המודעות לזרימה הזאת של נהר החיים, נהר של החיים שלנו, לא שייכת לנהר הזה. היא לא שייכת לזמן, כן? היא לא מכירה בגבולות, במקום, היא תמיד אותה נוכחות, מודעות. לזמן אין כל השפעה עליה, הוא לא משנה אותה, הוא לא פועל אותה, רק הדברים שלהם היא מודעת, נתונים בתנועה מתמדת של השתנות, כן? מופיעים וחולפים, והנוכחות, מודעות, מעולם לא נולדה, לעולם לא תמוד, תמיד כאן. קצת הזמנתי במדיטציה שהנחיתי קצת ללכת למרחב הזה, מי שככה היה איתי בתרגול אחר הצהריים. כן? תמיד נמצא אותה. תמיד שם. אז אם אנחנו מבינים את זה, ולא באמצעות השכל, או לא רק באמצעות השכל, טוב שגם נבין את זה אינטלקטואלית בעובד מסוים, שנלמד, שנבין, אבל אם אנחנו מבינים את זה ולא רק באמצעות השכל, כן, אלא באמצעות ערוצי הידיעה הרבים, שחלקם נחשבים אולי למיסטיים, כן, אנחנו יכולים להבין שבאיזשהו מקום אנחנו ביטוי של החיים, אנחנו פשוט הביטוי הפרטי של המוחלט, של איזושהי, לא יודע, איזושהי הוויה עליונה שאנחנו לא מבינים כל כך את המהות שלה, אבל איכשהו, ממש בחוויה, היא מתגשמת בנו באותם רגעים שבהם אנחנו נוכחים, מודעים, באופן מלא בכל רגע, ולא משנה מה המאפיינים של אותו רגע, יפה, מכוער, שקט, רועש, נעים, לא נעים, ואז אנחנו יודעים סוג של היות אחר. אני חושב שזה הכי מוצלח שאני יכול לומר את זה. סוג של היות אחר, כן? זה היות שמצד אחד הוא הרגיל ביותר, כן? שום דבר מיוחד, אבל מצד שני הוא הידיעה של האחדות וחוסר הנפרדות שלנו. וברגע כזה לא קיימת ההרגשה של האני הנפרד. ברור לנו שאנחנו משהו, איכשהו יותר גדול, יותר רחב, פחות מוגבל, אבל מה שמעניין ומה שיפה בדרמה ובדרך, אנחנו חשים בנוכחות מודעות הזו, כן? בגוף הזה, בגוף הזה שלנו, הפיזי, כן? ובתוך המחשבות והרגשות האלה. אלו שני הניגודים לכאורה, כן? הפרטי והאוניברסלי, הרגיל והמופלא, היחסי והמוחלט, קודש וחול, לא משנה איך נקרא לזה, כן? בעת ובעונה אחת. אבל ברור לנו, יכול להתברר לנו, יכול להתבהר לנו ברגעי צלילות, אני קורא להם רגעי חסד, כן? שזה רק לכאורה. אלו שני פנים של אותה המהות האחת. שני פנים של אותה המהות האחת. אז במונחים בודהיסטיים, אולי אפשר לדבר על זה, הנושא של הריטריט שלנו זה מטה ואנטה. כמו שני פנים של גוף תודעה אחת. אתה מתבטא ככה, אתה מתבטא ככה. אז הדרמה מזמינה אותנו כשמדקלמים את הדרשות, את הזמירות, הנזירים. אומרים שהדרמה היא סנדיטיקו. סנדיטיקו זה כאן ועכשיו. אקליקו. קליקו היא נצחית, ופנאיקו, איך מובילה פנימה לעומק, ואהי פסיקו, קורא שם לבוא להיווכח, בואו ותראו, בואו תיווכחו, אל תסמכו על אף אחד. אבל הבודה לא יכול להתעורר בשבילנו, או להתעורר במקומנו. אז כמה ציטוטים של אנשים ערים, אולי, ערים, חכמים, חופשיים. חוי ננג, פטריאך הזן השישי, אמר כך, רגע ער אחד ואדם רגיל הוא בודהה. רגע תעתוע אחד ובודהה הוא אדם רגיל. זה החכם הראשון. חכם נוסף, קלו רינפוצ'ה, בן זמננו, אחד המורים הטיבטים הגדולים של המאה הקודמת. אתם חיים בבלבול ובאשליה לגבי הדברים. ישנה מציאות, אתם הנכם המציאות הזו. כשתדעו זאת, תדעו שאתם לא כלום. והיותכם לא כלום, הנכם הכל. וזה הכל. יפה, ואחרון, ניסרגדת האהובי. החוכמה אומרת לי שאני אף אחד. האהבה אומרת לי שאני כל אחד. בין שתי אגדות האלה זורם לו נהר חיי. שוב, ניסרגדטה, שרי ניסרגדטה מהראג'. מה? בטח. אז אולי עם המילים האלה, לא שלי, אבל של החכמים האלה, בואו נשב כמה דקות.